שלום ובוקר טוב, אנחנו ממשיכים בלימוד התנ״ך, ספר בראשית. בטרם ניגש אל הפסוקים, אני רוצה להוסיף כמה כללים טכניים שחשובים לנו בהבנת הכתובים. בפעם שעברה עסקנו בכלים מהותיים להבנת שפת הנבואה, האישיות שאליה מופנים הדברים וכדומה. היום הייתי רוצה להוסיף עוד כמה כלים טכניים הרבה יותר פשוטים על הקרקע. כלל ראשון, הכללים האלה הם כללים ש אתה אומר קיבלתי מרבותיי, והם א', שכשאנחנו רוצים לדעת מהי דעתה של התורה על איזה שהוא נושא, אנחנו יודעים מה התורה אומרת. אנחנו צריכים בשביל לענות על השאלה הזאת לקרוא בתורה. זה מהפכני, אני יודע, מאוד לא מקובל. בדרך כלל אנשים חושבים שכדי לדעת מה היא דעת התורה, זה פונקציה של רוחב הכובע ואורך הזקן. כן? מאונח ומאוזן. הכובע ברוחב, הזקן לאורך. אבל יש גם גישה, שאני יודע שהיא קצת נועזת, והיא לומר שכדי לדעת מה שהתורה אומרת, צריך לקרוא בתורה. אז עם כל המסננות שדיברנו עליהן מקודם, כדי להבין על מה מדובר, אבל בכל זאת, הכתוב יש לו מה לומר לנו. שתיים, לא בגלל שדבר כתוב הוא אמת. לא בגלל שזה כתוב זה אמת, אלא בגלל שזה אמת זה נכתב. ולכן, כדי להבין מה נכתב, צריך להבין מהי האמת שביסוד מה שכתוב. בסדר? כי הרבה פעמים אנשים שואלים את עצמנו, למה זה ככה וככה? ואז בסוף התשובה האולטימטיבית, כי זה כתוב. אז מה זה כתוב? זה עוד לא מסביר מדוע זה כתוב. או? אבל זה כתוב. נכון, אבל למה זה כתוב? אחד מרבותיי, כאשר היו עונים ככה זה כתוב, היה אומר, אתה כך כתוב ניק. אבל למה זה כתוב? ג' כן, בבקשה?
הוא
שנפוץ, בכתיב,
לא במקום?
הוא מאוד במקום. רק צריך להבין מה המשמעות שלו. הדבר השלישי, והוא שכאשר אנחנו לומדים פסוק, אנחנו לא לומדים פסוק אחר. כלומר, אני רוצה לדעת מה הפסוק הזה אומר, לא מה הפסוק שקראת לפני 5 דקות, או שתקרא מחר. זה את הפסוק הזה. 4. כאשר אני לומד פסוק, אינני יודע מה אומר הפסוק הבא. זה נגזרת של הפסוק הקודם, של הכלל הקודם. אבל הפסוק הזה, לא, אני עוד לא יודע מה כתוב אחר כך. מה ההיגיון באמירה הזאת? סיבה פשוטה. כשנכתב הפסוק הראשון, עוד לא כתבו את הפסוק השני. ובכל זאת, כבר הייתה משמעות לפסוק הראשון, בשעה שהוא נכתב. אם כן, עליך להבין את הפסוק לפי סדר הפסוקים, יש לזה משמעות. לפעמים יש חריגה. למי מותרת החריגה הזאת? לי. כלומר, כאשר בא לי, אני מחליט להסביר פסוק על פי פסוק מאוחר יותר. בסדר? אז כן, זה יש לנו פה הרבה מאוד עבודה לפנינו. כן, בבקשה.
התורה לא התקבלה בשלמותה? זאת אומרת,
כיחידה
אחת?
אתה אומר שהתורה, בעצם כל הפסוקים נכתבו בבת אחת. זאת אומרת שמשה רבנו, היו לו 300,000 קולמוסים, ולכן הוא לקח, ואז הוא כתב את כל האותיות באותו רגע. ככה זה יוצא לפי דבריך. יורשה לי לפקפק בדבר. נראה לי שיותר נכון לומר שכשמשה רבנו כתב את הפסוק הראשון, הוא עוד לא כתב את הפסוק השני. האם זה מופקע מן ההיגיון מה שאני אמרתי? לא.
כן, אבל האם קיבלנו את הפסוק הראשון לבד?
האם קיבלנו את הפסוק הראשון לבד? בוא נראה. אם אני, נגיד, רוצה לתת לך סוכריות, יש לי שתי אופנים לתת לך סוכריות. או לקחת שקית עם כל הסוכריות, כך. שערות שנייה, זה אומר, כך סוכריה. ועוד סוכריה. ועוד סוכריה. ההיגיון אומר שמאחר והתורה היא סיפורית, המבנה של התורה זה סיפור, אם כן, זה כמו האפשרות השנייה. של פסוק, אחרי זה פסוק, אחרי זה עוד פסוק. נכון? כן, בבקשה.
אבל המשל לא דומה.
למה המשל לא דומה?
למה כשאתה מדבר עם בן אדם, אתה לא אומר לו משפט, ואחרי עשר דקות משפט,
לא, אבל כשאתה מדבר עם מישהו, אתה אומר לו משפט, ורק אחר כך את המשפט השני.
נכון.
זה נכון?
אבל בראש שלך, כבר יש את הכל.
אז זה נכון, אבל אצל השומע לא. זאת אומרת, כשאני אומר לך משפט, אתה עוד לא יודע מה יהיה המשפט הבא שאני אומר. נכון? ואנחנו בעמדה של שומע בקריאה של התורה.
למה? למה הרב מתעלם מכך שיכול להיות, למרות שזה סיפור, שיש אקדחים במערכה הראשונה ש...
בסדר, זה גם יכול להיות. עכשיו אני רוצה להוסיף כאן עוד משהו. מה התוכן של הספר? זאת אומרת, למשל, משלי איזופוס, מה זה? זה ספר משלים, נכון? עלובי החיים, זה רומן. דפי זהב, זה ספר טלפונים. שולחן ערוך, ספר של הלכות. התורה, איזה סוג ספר זה?
ספר חיים.
ספר חיים? למה אתה מתכוון?
שגרותי, אני מתכוון ש...
איך תגיד לי ספר חיים? אתה רוצה להגיד הדרכות, נכון?
הדרכות.
יפה, אז אני רוצה להבין, אני רוצה להבין איך אתה מבין ויברא אלוהים את התנינים הגדולים ואת כל נפש החיה הרומסת אשר שרצו המים למיניהם ואת כל אוף כנף למיניהו וירא אלוהים כי טוב. איזה הדרכה מעשית יש כאן?
ברוך השם, אני במודה שחי היום מ-X ל-X, אז העולם קיים X ואני X ו...
כן, אבל מה אני יודע על התנינים הגדולים? התנינים הגדולים זה לא אומר לי כלום. מקסימום אפשר לעשות מזה תיקים. מהתנינים. וזה משמה, אולי נותן משל לדמעות מזויפות, דמעות התנין. אבל אני אגיד לכם את האמת. אבל אני רוצה להגיד לכם את האמת.
אני חייב להבין שאני קורא את הספרים האלה, חמישה, השניים הראשונים X והשלושה האחרונים X, ואני חייב לראות את הכל כולל ולא חלקי.
יפה, אתה צודק. אבל בעצם ההנחה שלך שהספר הוא ספר הדרכות, זה צריך ראייה. פעם ראיתי מישהו שכתב פירוש, ראיתי פירוש שמישהו כתב על ספר. נכון, זה בדיוק, אבל אני כן רוצה להגדיר נכון. ראיתי פעם מישהו כתב פירוש לספר במדבר. מכירים את ספר במדבר? כן. ספר במדבר זה מאוד מעניין. כתב הכותב, מטרתו של הספר היא, כמטרת כל התורה כולה, המצוות שבו. ואני שואל, איך אפשר להגיע לראייה כל כך לא אובייקטיבית? אני זוכר שבספר במדבר כתוב, ביום השני הקריב את קורבנו נתנאל בן צוהר, קורבנו כערת כסף אחת, 30 ו-100 משקלה, מזרק אחד כסף, 70 שקל ושקל הקודש, שניהם מלאים סולט, מלולה בשמן למנחה, כף אחת עשרה זהב מלאה כתורת, ולזבח השלמים בקר שיניים מלאים 5, עתודים 5, כבשים בנשנה 5. זה קורבן נתנאל בן צוהר. לא ראיתי אפילו הלכה אחת שם. שום דבר לא נוגע לי שם. ולא עוד, אלא אני אגלה לכם סוד, אני קראתי שם בפרשה, זה חוזר על עצמו 12 פעמים. וגם אחר כך יש סיכום. אז איך אפשר להגיד שהספר הזה נכתב בשביל ללמד אותי את ההלכות שהוא? נכון שיש שם הלכות, אבל אפשר להגיד שזה מהות הספר? בבקשה.
הרב, בפירוש השולחן ערוך בבאר היטב, הוא מביא שם איזושהי נקודה שהעניין האכילה, מחבר דבר גשמי, תולה דבר רוחני בגשמי. אין לזה שום קשר להלכה. אלא מה? יש כוונה כוללת, ויש פרטים שנגזרים מזה.
יפה. זאת אומרת, מה שאתה אומר, אתה אומר דבר מאוד יפה. אתה אומר שבספר השולחן ערוך, בהגעת הרמה, שם כתוב שאיזה ביאור אגדי לברכת אשר יצא. כן? מפליל לעשות, קושר דבר רוחני ודבר גשמי. נכון. כמו שאתה אומר בצדק, 90% מהספר מדבר בענייני הלכה, תוך כדי ההלכות משפריצות להם כל מיני, משפריצים להם כל מיני רעיונות. יפה. אבל זה מתוך 90% של הלכות. אם אני קורא בתורה, אני לא רואה שזה ספר הלכה. זה אולי אפילו ספר הלכה הגרוע ביותר שנכתב אי פעם. הרי יש שם סתירות כל הזמן, והנושאים מפוזרים לאורך הספר, ואין אפילו אינדקס. אז ברור שאי אפשר להגיד על הספר הזה שהוא ספר הלכה. כן? אז מה הוא כן?
אנחנו קוראים בנת לפי הסימון
פסוקים
שהוא
נוצר
בעצם, נכון?
לא.
זה סימון יהודי
כל הסוגיה? הפסוקים, החלוקה של הפסוקים היא חלוקה עברית, יהודית. הפרקים זה חלוקה נוצרית, אבל הפסוקים זה חלוקה שלנו. כן, בבקשה.
כמה ספרים יש בספרייה שנכתבו על ידי אלוהים?
אף אחד.
תורה, נכון?
לא. לא, התורה לא נכתבה על ידי אלוהים.
אני
על ידי משה, זה משהו אחר. עכשיו, מפי השם, זה נכון.
אז איך אפשר להתנסות לדחוף את זה לתוך
ז'אנר
של...
אני שואל, מהו הז'אנר שהקדוש ברוך הוא החליט לדבר בו? הרי הקדוש ברוך הוא, סליחה, אני מכילה מכבודה, אבל הקדוש ברוך הוא דיבר עברית, לא? הספר הזה כתוב בעברית. העברית היא הייתה שפה של מישהו לפני שזה ניתן. כלומר, לא שבני ישראל באו להר סיני, עברו אולפן כדי לדעת באיזה שפה הקדוש ברוך הוא מדבר. זאת הייתה השפה שהם דיברו בה. כלומר, לא, זאת אומרת שהתורה מלכתחילה, מהרגע שהיא כתובה בשפה של בני אדם, יהיו אל, בני אדם האלה אשר יהיו, זה כבר פונה אל תכנים תרבותיים משלהם. נכון? זה הכל. אז לכן אני שואל שוב שאלה פשוטה. מהו הז'אנר, כמו שאתה קורא לזה, של הספר הזה? התשובה היא, אני אגיד לכם, אני יודע, אולי הם מפחדים. מה אתה רוצה?
למה צריך לדחוף את זה לתוך?
אבל אני אגיד, כי עוד מעט אתה תשמע, אתה תראה את האמת. בוהקת מול העיניים. כן, בבקשה.
יש בה גם תכנים היסטוריים.
יש גם תכנים היסטוריים, נכון, אז אני שואל. יש גם, אז אני שואל, מה זה הספר הזה? התשובה היא, בבבבבם, שהספר הזה הוא ספר היסטוריה. כלומר, הוא סיפור. זה סיפור שמתחיל מהבריאה, מסיים בכניסה לארץ. זה סיפור. סיפור, זה סיפור על עמים, על עם. אני קורא לזה היסטוריה. אלא מה? יש משפט מפורסם למחוזותינו, התורה איננה ספר היסטוריה. נכון, אבל אני רוצה להבין, בגלל משפטים כאלה, אנשים כבר לא מבינים את המשמעות של המשפטים האלה. כלומר, זה הפך להיות סיסמה. התורה איננה ספר היסטוריה במובן המודרני של המילה. ספר ההיסטוריה המודרני מטרתו להעביר לך מספר עובדות לפי קריטריונים מסוימים, לפי מה שמעניין את ההיסטוריון או לפי הממצאים שהיו לו. אבל אם תשימו לב, בספרי היסטוריה יש כמה סוגים של ספרי היסטוריה. יש היסטוריה, שאומר, ההיסטוריה המדינית של בריטניה במאה ה-14. אז היסטוריה מדינית. מה עם ההיסטוריה התרבותית? וההיסטוריה הכלכלית, וההיסטוריה החברתית. כל פעם, וזה מדבר על אותה התקופה, אבל כל פעם מנקודת מבט אחרת. אז אפשר לומר שהתורה היא ספר ההיסטוריה לראייה אלוהית. כלומר, זה ספר היסטוריה מגמתי, שבא להבליט עובדות מסוימות ולהעלים עובדות אחרות, לפי הצרכים של נותן התורה, שהם לגלות את השגחתו בהיסטוריה. עד כאן מובן. במילים אחרות, מה? המצאתי ז'אנר חדש, אבל זה דווקא יפה, זה דווקא מתאים לנאמר.
המדפים תחזים בהיסטוריה האלוהית.
נכון, תשים את זה למדפי ההיסטוריה האלוהית, התנ"ך, יפה, כן? אגב, זה מסביר מדוע הוא נעצר, איפה שזה נעצר. איפה נעצר התנ"ך? כשמפסיקה הנבואה. אז הוא נעצר שם, פשוט מאוד. כי אלוהים מפסיק לדבר. אז זאת אומרת, יש לנו פה ספר היסטוריה. עכשיו, שמה תגידו, אבל רגע, ספר היסטוריה, אבל יש שם הלכות. תשובה, אין הלכות. כל פעם שמוזכרת...
זה דרך חיים.
לא, לא, זה לא דרך חיים. דרך חיים, בשביל זה יש ספר שקוראים לו שולחן ערוך. בשולחן ערוך יש שם הדרכות מדויקות, שאומרים לי, תעשה כך, תעשה כך. הספר הזה לא אומר לי איך לחיות. לא אומר לי איך לחיות, אלא הוא מספר לי. הוא מספר לי את ההיסטוריה, הוא מספר לי איך הקדוש ברוך הוא מתערב בהיסטוריה, והוא מספר לי שחלק מן ההתערבות שלו זה שהוא נתן מצוות. ולכן, כל המצוות שבספר הזה מופיעות תמיד על רקע של פסוק מאוד מעניין. אולי אתם מכירים אותו. וידבר השם אל משה למור. הפסוק הזה, מה? זה פסוק מאוד יפה. אגב, כמה פעמים מופיע בתורה? השערה, נו יאללה, זרקו. 613 פעמים? עוד השערה?
70.
זה לא השערה, אתה יודע. בסדר. 70 פעמים. 70 פעמים מופיע הפסוק, וידבר השם אל משה למור. מופיע רק בשלושה חומשים, שמות ויקרא במדבר, לא בבראשית, לא בדברים. עכשיו, הפסוק הזה, וידבר השם אל משה למור, מה הוא אומר? הוא בא לספר לי סיפור. מספרים לי שהקדוש ברוך הוא נתן על ידי משה מצווה פלונית. אז זה נכון שהמצווה כתובה, אבל היא לא כתובה בתור הדרכה, היא בתור סיפור. ולכן, למשל, איך בני ישראל ידעו את המצוות? איך בני ישראל במדבר ידעו את המצוות?
שמות ירדו.
מה?
שמות
הם לא ידעו.
הם שמעו ממשה.
מה הם לא עשו?
קרו.
הם לא קרו בתורה. עובדה, התורה עוד לא הייתה כתובה. כלומר, אתם יכולים לתאר לעצמכם, משה רבנו מקבל מהקדוש ברוך הוא, משה, לך תגיד להם לעשות ציציות. ויאמר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל, ואמרת אליהם ועשו להם ציצית. מה עושה משה אחרי שהוא שומע את זה? הולך אל בני ישראל. אומר להם, חבר'ה, תעשו ציציות. כן, איך עושים? אין בעיה, אני אסביר לכם. ואז משה יושב כל היום, מכין 600 אלף רביעיות של ציציות. אתה רואה, תתפוס, כן, תעשה ככה, פה, שם, זה. אחרי 600 אלף ציציות, בן אדם גמור, מה עושה משה? הולך לאוהל. ומה הוא עושה באוהל? הוא כותב בתורה את הפרשה, ואחרי זה, הולך לישון. נכון? הוא עייף. עם כל הכוח של משה, טבעי שאדם הולך לישון. אז הוא כותב את הפרשה,
ועשו להם שישית,
הוא הולך לישון. אחר כך, יש אנשים סקרנים, אומרים, מה עושה משה? הוא ישן, אה? הולכים, קוראים בתורה, קוראים את הפרשה, ורואים שיש סתירה בין מה שמשה כתב, לבין מה שהוא אמר להם כשהוא היה ער. עכשיו, בן אדם רוצה לעשות ציצית, משה ישן. מה הוא עושה? הוא עושה לפי מה שכתוב, או לפי מה שהוא שמע? לפי מה שהוא שמע. ומה הוא יעשה עם מה שכתוב? או שיצליח להסביר, או שלא יצליח להסביר. זה כבר עבודה חדשה. זאת אומרת, המקור של המצוות איננו הכתוב. המקור של המצוות הוא שמשה אמר מפי הגבורה. זאת אומרת, כשבני ישראל עשו את הציציות עוד לפני שזה היה כתוב בתורה, זה היה דאורייתא או לא? זה הדאורייתא. והראיה שאחרי שמשה כתב, הם לא פירקו את הציציות הישנות מדרבנן והפכו אותן לדאורייתא. ברור? אלא הדאורייתא היה בגלל שזה מפי משה, לא בגלל שזה כתוב.
למה היה חשוב שזה
יכתב על זה? ואז כאן יש עוד שאלה רצינית. אם כל ההלכות אנחנו יודעים אותן בעל פה, אז למה זה נכתב? נכון? זאת השאלה שלך. שאלה כל כך יפה.
או למה יש סתירה?
או למה יש סתירה?
או מי אמר שיש סתירה?
התשובה היא שזה לא נכתב כדי לדעת מה לעשות. אם אתה רוצה לדעת מה ההלכה, תשאל את הסבתא שלך, תשאל את הרב שלך, תשאל את ה... לכו תשאלו את הרב. אבל למה זה נכתב? זה בשביל הסיבות שהתורה נכתבה. מה הן הסיבות של כתיבת התורה? וזה נצטרך לעסוק עוד מעט, אבל אני רואה שיש לך שאלה ככה שבוערת בך, כן? סליחה?
רב הסביר קודם שהתורה בעצם ספר היסטוריה אלוהי.
נכון.
כשאם בגמרא בעצם שאת שאר ספרי התנ"ך, חז"ל התלבטו מה נכנס ולא נכנס.
נכון.
אז התורה בדיוק אלוהי.
למה?
למה כן?
למה בי...
אם מה שקיבלתי ממשה ואני אומר, זה תורת השם, משה,
הקדוש ברוך הוא מסר למשה, זה אני יכול להבין כספר היסטוריה אלוהית.
מכאן
ואילך,
אם חז"ל
קובעים
מה ייכנס לקודקס, מה לא ייכנס, אז
כבר
לא
בדיוק. אני ממש לא מבין אותך. אתה אומר, אם חז"ל הם הקובעים מה ייכנס לתנ"ך ומה לא, זה סימן שזה לא אלוהי. על זה אני יכול לשאול אותך שאלה אחרת. אם חז"ל הם הקובעים מה נקרא בשר בחלב ומה לא, סימן שבשר וחלב זה לא אלוהי. ברור? זה לא קשור אחרת לשני. התורה נתנה סמכות לחכמים לקבוע את הגבולות של דבר השם. בבקשה.
יש לפעמים, כשאמרנו שזה ספר היסטורי,
כן?
נו? כשאמרנו שזה ספר היסטורי, יש לפעמים איזשהו מהלך שהוא היה לפני,
אלא אחרי, ברור, אתה צודק. זה ספר היסטורי, לא מסודר לפי הקרונולוגיה. כמו כל ספר היסטוריה. הרבה פעמים אני יכול באותו ספר היסטוריה לומר לך, המאורעות המדיניים בין השנים אלה ועד אלה. פרק הבא, חוזר אחורה, מדבר על ההיסטוריה הכלכלית. אז גם בספר התורה, לפעמים התורה חוזרת אחורה, מקדימה את המאוחר, יש לה שיקולים איך לעשות את זה. כן, בבקשה.
אבל היא לא מציינת את זה.
היא מציינת את זה, רק צריך לדעת איך ללמוד את זה. וכשהיא לא עושה, וכשהיא לא עושה את זה, גם צריך להבין למה היא לא עושה. בסדר? בבקשה.
דברים שבעל פה יהיה אתה רשאי לשים אותם בכתב.
נכון.
נכון.
כלומר, דברים שהוחלט שהם יהיו רק בעל פה, אי אתה רשאי לומרן בכתב. דברים שהוחלט שהם יהיו בכתב, אי אתה רשאי לומרן בעל פה. השאלה מתי זה הוחלט.
ולמה?
כן, ולמה? אז זה בעצם השאלה. למה נכתב מה שנכתב? זה בעצם השאלה הגדולה. למה התורה כתובה? כן, הרי אם זה לא בשביל להגיד לי מה לעשות, אז למה כן? כן, בבקשה.
ברוך השם, התורה, מה שאני למד מכל הדיבור פה, היא דבר מאוד טכני, הוא מתאים לכל מודה ומודה, כלומר, לתקופה, לא מודה, תקופה, ואתה יכול מזה ללמוד א' בתורה, חסר לנו שנים לפני, ויש לנו בעיה, אין לנו בעיה, אנחנו יודעים שאם נבצע אז זה יהיה.
כן, הבנתי, אבל זה עוד לא עונה על השאלה שלנו. השאלה שלנו היא למה הספר הזה נכתב. היה הרי, אם זה בשביל לדעת מה לעשות, או אפילו כדי לקבל מסורת, לכאורה, המסורת החיה בתוך האומה היא הרבה יותר טובה מאשר הכתוב. הרי יש כל אחד מאיתנו היה עד למאורעות, שחלק מהם אפילו הם מאורעות היסטוריים. ואחר כך אותם מאורעות שאנחנו היינו עדים להם גם נכתבו בעיתונות, נכתבו בספרות. האם משם אנחנו יודעים שהמאורעות האלה היו? לא, היינו שם, אז אנחנו יודעים. או אבותינו היו שם, אז אנחנו יודעים. ולכן, השאלה למה זה נכתב, היא פה צריכה בירור. אז כאן, הייתי רוצה להתחיל לתת תשובה. כשמאורע כתוב בעיתון, בשביל מי כותבים אותו? בשביל מי שלא היה. יפה. מי זה מי שלא היה? הגויים. יפה. כלומר, אחד המפתחות להבנת ספר התורה, זה להבין שזה נכתב בשביל הגויים. האמת היא, מי שאומר את זה במפורש, הלא הוא רשי, נכון? רשי בתחילת פירוש התורה, אומר כך, אמר רבי יצחק, לא היה צריך להתחיל את התורה, אלא מהחודש הזה לכם, שהיא מצווה ראשונה שנצטרו בה ישראל, ומה טעם פתח בבראשית. משום כוח מעשיו יגיד לעמו לתת להם נחלת גויים, שאם יאמרו אומות העולם, ניסתים אתם שכיבשתם ארצות שבע גויים, הם אומרים להם, כך וכך וכך וכך. זאת אומרת, הספר נכתב עבור השיח עם אומות העולם. זה מסביר תופעה מאוד מיוחדת. הספר הזה מצוי מאוד בכל ספרייה של גויים. ואצל היהודים קשה למצוא אותו. באמת, זה לא במקרה. כן, כלומר, למה אני צריך ספר שמתעד את מה שאני יודע באופן חי? זה אם כן אחת הסיבות הראשונות לכתיבת התורה. יש לזה עוד סיבות. כן, בבקשה.
זאת אומרת, במה שאלה שאתה אומר, שמחלק את התורה לשני חלקים, החלק הציבורי שהוא מתייחס על התפקת ההלכה, והחלק ההיסטורי...
לא, גם ספר, גם חלק הציווי הוא חלק מהשיח עם הגויים. אני אסביר לך למה. אם אדם מוציא את העין של חברו, אתה יודע, מתוך התלהבות, במטבח, מדברים וזה, מתחיל מתווכח, ואז אחד מהעובדים במטבח מחזיק את הסכין ו... ברוב התלהבותה, מכניס את זה לעין של חברו. מה ההלכה אומרת? ההלכה. ממון. כן, צריך לשלם, צריך להעריך כמה שווה עין. יש לזה קריטריונים הלכתיים, כמה עין שווה. צריך להוציא צ'ק. בסדר? מה כתוב בתורה? עין תחת עין, כאשר ייתן מום באדם, כן יינתן בו עין תחת עין. כלומר, לפי ההלכה, לפי הכתוב, לוקחים כפית. ואומרים, אל תזוז, כן? ומוציאים את העין. עכשיו, אני רוצה להבין. אז אתה רואה שוודאי שמה שכתוב, החלק ההלכתי הכתוב בתורה, איננו מעשי. אז למה הוא נכתב? הוא נכתב גם כן, כדי להודיע לעולם כולו, שלא משחקים עם אלימות. האלימות תקבל תגובה של אלימות. יש, כלומר, הדדיות. אתה מוציא עין, יוציא לך את עין. נכון, כשזה יגיע הלכה למעשה לבית הדין, יש לנו נהלים כיצד עושים את זה. אבל זה החשוב, שיוודע בעולם כולו, שהאלימות לא נשארת ללא תגובה.
למה בעולם כולו?
גם העם היהודי צריך גם את זה לדעת. נכון, זה מוסרי. כמו שאומר הרמב״ם, היה ראוי להוציא לו את העין. הרי אין מחיר לעין. והבחי, אפשר לפרוט את זה בפרוטות? לכן, התורה לא יכולה לכתוב דבר כזה, שזה כסף. זה מצחיק. עין זה כסף? אלא מה? אין ברירה, אז יש כסף. כן, בבקשה.
אז
כשהוא
אמרו לי,
למשל,
שאני צריך לזכור את יציאת מצרים. עדות של...
נכון,
יציאת. שאני חייתי בה, והייתי נוכר בה ומצוין.
אז כדי שהעולם כולו צריך לדעת על יציאת מצרים. כמו שאומר הרב קוק, יציאת ישראל ממצרים תישאר לעד האביב של העולם כולו.
אז למה חכמים תקנו שאני צריך עכשיו בבית הכנסת לפתוח ספר תורה ולקרוא בפסח בספר שמות ולקרוא את כל מה שקרה? הרי היה עדים שאני אשב בחבורה ויתחילו לספר סיפורים.
אז זה מה שעושים מהגדה של פסח. כן. אז אתה שואל למה? כן. אז אתה שואל למה חכמים תקנו קריאת התורה? למה בכלל צריך לקרוא בה?
זה לא בשבילי.
נכון, לקרוא זה לא בשבילך. נכון. אז כנראה שיש סיבה נוספת.
שבשר על הברזלים.
לא, אפשר ללמוד משנה.
עזרה תיקן.
אז למה עזרה תיקן? זה בדיוק השאלה.
שבשר על הברזלים.
אבל מה זה עזרה תיקן כדי שלא ישבו על הברזלים? מדוע עזרה לא תיקן שילמדו משנה? הרי לכאורה זה הרבה יותר הגיוני. למה צריך לקרוא בתורה? אלא, יש סיבה אחרת לגמרי. מה זה לא היה? משנה ודאי שהייתה. מה זאת אומרת משנה? משנה זה התורה שבעל פה. תורה שבעל פה יש תמיד. זה שאחר כך כתבו את המשנה, זה גם שאלה. למה כתבו את המשנה? וזה נושא לשיעור אחר. למה נכתבה התורה שבעל פה? אבל התורה שבעל פה תמיד הייתה, דווקא עד רבה. היה אפשר יותר שעזרה יתקן, שילמדו תורה שבעל פה, שזה יש. למה להתקן תורה שבכתב? לקרוא. כן? אז כנראה שאנחנו צריכים סיבות נוספות. אחת הסיבות הוא להגיע שאנחנו גם כן קצת גויים. כן? אבל יש משמעות נוספת. רש"י מביא, קודם כל, עד גמרא, במסכת ברכות, מביאה פסוק מפרשת משפטים ודורשת אותו. כתוב, ויאמר השם אל משה, עלה אליי ההרה והיה שם, ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצווה אשר כתבתי להורותם. חמישה דברים. כן, משה מתבקש לעלות אל ההר כדי לקבל משם חמישה דברים. מה הם חמשת הדברים שמשה צריך לקבל? אז נקרא, לוחות האבן והתורה והמצווה אשר כתבתי להורותם. אומרים חז"ל, לוחות האבן אלו עשרת הדיברות. הגיוני? מה היה כתוב בלוחות האבן? עשרת הדיברות. והתורה זה מקרא. והמצווה זו משנה. אשר כתבתי אלו נביאים וכתובים, לאורותם זה תלמוד, מלמד שכולם ניתנו למשה מסיני. רוצה להבין מה המשמעות של המשפטים האלה. כן, ברור שאפילו החומש לא היה כתוב עדיין. אבל, שלא לדבר על משנה, גמרא, תנ"ך, כן, מה רוצה הגמרא לומר בזה? אבל מה שמעניין אותי זה קודם כל, מתוך חמשת הביטויים, כן, לוחות האבן, תורה, וזה תורה, מצווה, אשר כתבתי ולאורותם, אני מתעניין בביטוי השני והשלישי. אומרים חז"ל, תורה זה מקרא, והמצווה זו משנה. תורה זה מקרא, אומר רש"י, חומש. שמצווה לקרוא בתורה. כלומר, למה החומש נקרא מקרא? כי יש מצווה לקרוא בו. מאז עזרא. משה גם, כן. בסדר? אז ולכן, שוב אני חוזר, והתורה זה מקרא, אומר רש"י, חומש, שמצווה לקרוא בתורה. והמצווה זו משנה, רש"י, שיתעסקו במשנה. מה רש"י עושה? והמצווה זו משנה, אומרת הגמרא, זה מה שאומרת הגמרא, רש"י אומר, שיתעסקו במשנה. פשיטה. מה, וכי רש"י סתם לא היה לו דיו?
למה שהקדוש ברוך הוא העביר למשה את התורה, הוא לא שם את כל הביאורים האלה שהרבנן מפרשים בתוך התורה עצמה, נכון?
זה בדיוק מה שהסברנו. כל מה שחכמים מסבירים וכו', זה התורה שבעל פה. וזה צינור בפני עצמו שלא קשור לתורה שבכתב. וגם זה מתחיל מסיני. כלומר, בסיני התחילה התורה שבעל פה. וגם התחילה התורה שבכתב. יש מטרה אחרת. לתורה שבכתב, לעומת התורה שבעל פה. לכן זה לא יכול להיכתב בתורה שבכתב, כי זה לא מתאים למטרות של התורה שבכתב.
בסדר? עמוד מקפיד לעשות את הטענה ביניהם.
זה שאלה ששאל לפני כן רבי חיים. כן? למה נאמר בכל מקום בתלמוד שנאמר וכתיב וכו'. נכון? נכון? אבל אני לא עניתי לו. למה לא עניתי לו? כי זה לא הנושא שיש, אני רוצה להתקדם. בואו, עכשיו רגע. אז אם ככה, אני רוצה שוב לחזור לדברי רש"י. והתורה, זה מקרא, אומר רש"י, חומש, שמצווה לקרוא בתורה. מה רש"י חידש לנו? שיש מצווה לקרוא בתורה, וזה קשור להערה שלך, לא בתור המקור של המשנה. כלומר, אנשים חושבים, מה זה הפסוקים? זה החלק הראשון של הסוגיה. כן? מתחיל מהפסוק, ממשיך במשנה, ממשיך בגמרא, ממשיך בשולחן ערוך. לא. רש"י אומר, לא, יש מצווה לקרוא בתורה. לקרוא בתורה מצד עצמה. ומה המטרה? שתבין את סוד ההיסטוריה. בשביל להבין את סוד ההיסטוריה, אתה צריך לקרוא את הספר הזה. אם אתה לא קורא בספר הזה, אז כשאתה נפגש באיזושהי צומת היסטורית, אינך יודע כיצד להגיב. ואתה עושה שטויות. דוגמה, קרובה אלינו. כשהופיע בחסדי השם יתברך הציונות, היו שני סוגי תגובה בעם היהודי. היו כאלה שהיו בעד והיו כאלה שהיו נגד. תשימו לב שכל המקומות שבהם התנגדו לציונות, אלה הם מקומות שבהם לא למדו תנ"ך. זה לא שזה לא היה בספרייה ושלא קראו את זה מדי פעם. זה לא היה במרכז ההכרה. ולכן, אנשים ראו בתורה כל מיני הדרכות, כיצד להניח תפילין וכיצד לשים את האוכל על הפלטה. אבל לא ראו שם הדרכה, כיצד להתייחס לציונות. מה שאין כן, מי שלמד את כל התנ"ך כולו, ולא למד מעולם, לא משנה ולא גמרא ולא שולחן ערוך, אף על פי שזה לא בסדר, הוא לא יכול שלא להיות ציוני. כי התוכן של התנ"ך הוא שיבה לארץ. זאת אומרת, על זה התנ"ך מדבר. כלומר, זה מה שרש"י אומר, מצווה לקרות בתורה. אז אם כן, יש לנו סיבה נוספת למה זה נכתב. יש עוד סיבה שלישית, ואנחנו נסתפק בה בשלב הזה. סיבה נוספת לכתיבת התורה זה בשביל המלך. התורה אומרת במפורש שיש מצווה מיוחדת למלך לכתוב ספר תורה ולקרוא בו. עכשיו, המצווה הזאת היא קצת מוזרה, כי הרי ממילא יש מצווה לכל אחד מישראל לכתוב ספר תורה. אז מה אומרת ההלכה? מלך ישראל כותב שניים. למה צריך לכתוב שניים? הרי אם זה בשביל לקרוא פעמיים, הוא יכול לקרוא פעמיים באותו ספר, מה קרה? אתה קורא פעם אחת, זה לא לזרוק, כן? זה רב שימושי. אז למה הוא צריך לכתוב פעמיים ספר תורה? התשובה היא פשוטה. הוא כותב ספר תורה ראשון, כמו שכל יהודי כותב ספר תורה. יהודי קורא, כותב ספר תורה, קורא, אבל לא יודע מה לעשות. מה הוא עושה? הוא הולך לרב, כבוד הרב, מה זה אומר שאני צריך לעשות? ואז הרב אומר לו, תורת שבעל פה. אבל המלך קורא בתורה בשביל מטרה אחרת, בשביל לכוון את המדיניות שלו, שמה? שנאמר, והייתה אמו וקרא בו כל ימי חייו. הוא צריך לקרוא בספר את ימי החיים שלו, וקרא בו כל ימי חייו. הוא צריך לראות איפה הוא משתלב בזה. ובשביל זה יש ספר התורה. אז אם כן, יש גם משמעות של ספר התורה הכתוב בשביל המלך, ויש לזה כמה ראיות שאין לי כעת זמן לדבר עליהן. כן, בבקשה, אדוני.
ולגבי התרגום שאנחנו...
התרגום, כן, זה תרגום של אונקלוס, כן. כן, יש מטרות אחרות לכתיבת התרגום, זה יפה, כן. זה נושא מעניין, בשיעור, למה נכתב התרגום? כן, בבקשה.
פעם סופר רוצה ספר תורה.
נכון.
ואומר את
הישראל
דברים שהם לא יודעים.
לא. אני חושב שכבודו אומר דבר לא נכון. אתה אומר שפן הסופר מצא ספר תורה. זה לא נכון.
ספר
דברים. לא. לא, לא. זה לא מה שכתוב. בספר מלאכים נאמר ששפן הסופר מצא את ספר התורה. זאת אומרת, ספר התורה היה ידוע. והחידוש היה שהוא מצא את הספר של משה. זה היה החידוש. חשבו שהוא הלך לאיבוד, בימי מנשה, עם הגזרות. לכן הוא מתלהב מאוד, את ספר התורה מצאתי. פותחים את הספר, רואים שהוא פתוח בכללות של כתבו. אז המלך קורא את בגדיו. ברור, זה הבעיה. זאת אומרת, הוא פתאום שם לב שיש בו אות מן השמיים, שהמדינה בסכנה. ולכן הוא מלמד את כל
העם. אז כשעזרא מלמד את עם ישראל על סוכות, אנחנו רואים שבאנו ההיסטוריה נשכחת מהזהות הלאומית.
ממש לא, ממש לא. אתה חושב שעזרא לא ידע לעשות סוכה? אלא מה?
ידע, עם ישראל שכח.
אלא מה? הוא קורא בתורה את המצווה לעשות את חג הסוכות. תגידי, איך פתאום קראו? קראו במקרה או שהכינו את הספר לפני כן? כלומר, סתם בחג הסוכות פתאום ככה יצא להם בדיוק פרשת אמור שצריך לעשות סוכות. הרי בכל בית כנסת נורמלי, מה עושים בערב לפני? הגבאים מגלגלים כדי למצוא את המקום. אז זה ברור שזה היה מתוכנן מראש. אז זה ברור שהקריאה בתורה של עשיית חג הסוכות, זה לא היה כדי, זה לא משם למדו שצריך לעשות סוכה, אלא זה כדי לעורר את העם.
לא, לא תמדתי משם. בסדר, אני אומר, עם ישראל, כחלק מהמבעל המורשת, שכח.
לא, לא בדיוק שכח, אלא שכח שהוא חייב לעשות. זה כמו שלמשל, אדם יפסיק לשמור שבת. זה לא, הוא לא שכח שיש שבת, אבל הוא שכח שהוא צריך לשמור. זה הכוונה.
לא לכן נכתבה התורה כדי...
לא, 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 לא. ודאי שלא, ודאי שלא. אבל זה, כל זה הקדמות, ואנחנו עוד לא הגענו אל הפסוק הראשון אפילו. בזאת, ועוד נעשות בפעם הבאה. שלום.
שידורים חיים, ארכיון שיעורים ענק, תוכניות לכל המשפחה, ערוץ הילדים. ערוץ מאיר מזמין אתכם, צופים יקרים, להיות שותפים בפעילות ולאפשר את הרחבתה. הצטרפו לידידי ערוץ מאיר. התקשרו עכשיו, 02-646-1313, 02-646-1313.